הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי הסבא מקלם, כל הכוחות מתנהגים תמיד באופן אחד, מה שאין כן בחינת שמיים וארץ שמשתנים תמיד בטבע, פעם רוב גשמים ופעם מעט, ועל כורחך זה לאות שהם לפי מצב האדם. ובמלבים כתב על הפסוק, לכל תיתו המון מים בשמיים, ויעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו, נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסל. כלומר, כל חוקרי הטבע הם נבערים מלדעת איך ערך את החוקים האלה, שיהיו מתמידים וערוכים בערך משוער, שעל ידי כך ירד תמיד הגשם בעיתו לפי צורך הארץ במידה ובמשקל. והנה כשהיו מעיינים על תהלוכות הטבע, אז החוקרים השתדלו לתת על כל דבר חוק טבעי. אבל כשיראו חוכמת השם ויכולתו, בעניינים הכוללים ומתמידים, כמו התהוות המטר והרעמים והברקים, והברקים והשלג, שם נבער כל אדם מלדעת זאת על פי חקירה.
בגשמי ישועה שרוחו יזלו מים מים יושב רוחו יזלו
בגשמי רצון תברך עדה בפחי יגון כציפור לחודה, בצדקת אב המון הכין סעודה ואמר יוקח נא מעט מים, אלך יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי י' ז' בטבת תשע"ה, 8 בינואר 2015, באולפן בירושלים, ידידיה מאיר. עם מוטי קופפר שנמצא באולפן בבני ברק, אבל כאן בירושלים אפשר לחוש את האכזבה של הילדים שמן הסתם עדיין ישנים, ושל ההורים שלהם, ואת קריאות השמחה של ההורים שלהם מנגד, אולי המילים של תיקון הגשם, של לפי נוסח עדות המזרח ששמענו כרגע, בפחי יגון כציפור לחודה, אולי זה תיאור מתאים להרגשה של הילדים מן הסתם שהתעוררו הבוקר, וישמעו שהלימודים בירושלים מתקיימים לא כסדרם, אמנם רק מהשעה 10, אבל יש היום לימודים בירושלים. עיריית ירושלים החליטה שהילדים ילכו לבית הספר מהשעה 10, כולל בחינוך המיוחד, במעונות היום ובמשפחתונים. כתבנו בנצי לזרוביץ' מעדכן שהתלמידים מתבקשים לנקוט משנה זהירות בהגעתם לבית הספר, וצוותי החינוך מתבקשים להגיע מוקדם יותר ולסייע בהכשרת הכניסות למוסדות החינוך. התחבורה הציבורית תפעל במתכונת רגילה, ומערך ההסעות של התלמידים יפעל בהתאם לשעת הפתיחה המאוחרת. ההחלטה התקבלה אחרי הערכת מצב בחמ"ל העירייה, ואם זה לא מספיק, אז הבגרות בספרות, כבר פה אנחנו מדברים על תלמידי התיכון, תתקיים הבוקר כסדרה. זהו, אפשר לומר שאם ההודעה הזאת מסתיימת הפרסה של של השלג האחרון של הסופה השנה, עם כל החרדות והפחדים מהשלג של שנה שעברה והערכות המוגזמת וביטול הלימודים אתמול. לעניות דעתי, שוב, אין לי את הנתונים שיש לעירייה, למשטרה, לשירותי ההצלה, אבל אם כבר אתמול היה צריך ללמוד כרגיל, והבוקר שהעיר כולה, הנה עינה הרואות עכשיו מעבר לחלון, העיר כולה מכוסה בשלג ובקרח, אמנם לא בחמויות גדולות, אבל דווקא הבוקר הלימודים, הסברה הייתה שלא התקיימו, ואתמול כשלא ירד פתית אחד לקיים אותם כסדרם, אבל המציאות הייתה ההפך, והכל מושפע מהפשלות הגדולות של העירייה בשנה שעברה. טוב, לפחות עם המחדל המרכזי של איסוף הגזם והפינוי השלג שבועות אחרי הסערה הגדולה בשנה שעברה, זה לא יקרה השנה, לא בגלל ש... אני לא יודע אם בגלל הערכות העירייה, כמו בגלל זה שאין כמויות גדולות של שלג. אנחנו נדבר בהמשך על האכזבה בירושלים, וזו גם אכזבה של המבוגרים מהכמות המועטה שירדה. מי שהקשיב לדיווחי החזאים, אגב, לא היה צריך להתאכזב, כי זה מראש מה שהם אמרו, אבל ההמון פשוט הסתער על החנויות ועל הכל, ובסוף, כמו שאמרו החזאים, מעט שלג שבסדר, שנתפס, אבל לא משהו שמתקרב בכלל לאירועים של השלג די אשתקד. אבל לפני הכל, אל הזוועה האמיתית בצרפת, אתמול בפריז, אלא טבח במערכת העיתון הסטירי שרלי אבדו. אתמול דווח שהמחבלים זוהו, האחים שריף וסעיד קואחי, הם קשורים לגורמי טרור, ועוד מחבל נוסף, חמיד מורד. במערכת השבועון הסטירי ידעו שהם נמצאים על הכוונת של ארגוני טרור אסלאמיים, בעקבות פרסומים שלהם, של פרודיות, בדיחות, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, על חשבון הנביא מוחמד. אתמול בשעה 11:30 בבוקר הגיעה המתקפה, מכונית הסיטרואן השחורה בעלת החלונות הקיים, שבה ישבו שלושה מחבלים חמושים ברובי קלצ'ניקוב ומטולי רימונים. המכונית הזאת עצרה מול בניין מספר 6 ברחוב ניקולה הפרט. דווח שהשלושה זוהו בזכות תעודות הזהות שנמצאו במכונית הנטושה. כאמור, שריף וסעיד כואחי בעלי אזרחות צרפתית ואלג'יראית שמקושרים לגורמי טרור קיצוניים בעיראק ובסוריה, וחמיד מורד, המחבל השלישי, הוא חסר בית ללא אזרחות צרפתית. ובכניסה לבניין מספר 6 הם שאלו זאת מערכת העיתון, כשהבינו שטעו הם המשיכו בנסיעה עד לבניין מספר 10 שבו שוכנת המערכת. הם הבחינו בקריקטוריסטית קורין ריין שמתקרבת לכניסה, קפצו לעברה, היא אומרת, הם אימו עליי דיברו צרפתית מושלמת וסיפרו שהם מאלקאידה, הקשתי את הקוד לבניין והם עלו לקומה השנייה. שאתה התקיפה לא נבחרה במקרה, בימי רביעי בבוקר, בשעה הזאת מתקיימת ישיבת המערכת של העיתון, וכשהטרוריסטים פרצו עם משרדי השבועון הסטירי, הם נתקלו בחדר מלא בעיתונאים ומאיירים, הם צעקו, כך סיפר אחד עדי הראייה, איפה שרב, כשהם ראו את מנהל המערכת סטפן שרב, הם ירו בו ולאחר מכן פתחו באש לעבר שער הנוכחים, מלבד מנהל המערכת והשוטר ששמר עליו נהרגו עוד 9 עיתונאים, בהם 5 מאיירים, אחד מהם הוא הקריקטוריסט הצרפתי, המפורסם ז'ורז'ז' וולנסקי, אני לא שמעתי עליו, אני מודה, אביו הוא יהודי, בן ליהודי שניסה לצרפתייה, לאחר מכן ניסו המחבלים להימלט, אבל בדרך לסדרה נתקלו ב... שוטר פריזאי, ירו בו פעם אחת ולאחר מכן וידאו את הריגתו. תמונות של הרגע הזה, צילומי וידאו, התפרסמו בכל העולם. הם נשמעו צועקים, נקמנו את הנביא מוחמד, אללה אכבר, הרגנו את צ'רלי אבדו, את העיתון. ואחד מעדי הראייה שראה את רצח השוטר אמר, הם היו ממש כמו חיות, הם התנהגו בברבריות. מצד שני הוא מדבר על המקצועיות הרבה של הטבח הזה. מאמרים בכל העולם על מה שנקרא 11 בספטמבר של צרפת, אולי גם של אירופה. בן דרור ימיני מצטט את עבדל רחמן אל רשיד, מנכ"ל רשת הטלוויזיה אל ערבייה, שאמר, לא כל המוסלמים טרוריסטים, אבל כמעט כל הטרוריסטים מוסלמים. זו בתמצית הדילמה הגדולה של אירופה. למיליוני מוסלמים אין שום קשר לטרור, אבל לפי סקרים מאות אלפים תומכים בג'יהאד, בפיגועי התאבדות, אפילו בדאעש, מתוכם אלפים מצטרפים בפועל לג'יהאד הגלובלי, ויש בודדים שמבצעים פיגועי תופת בצרפת עצמה. אז מה עושים? איך מתמודדים? פחות מ-30 דקות נסיעה מאזור הפיגוע, עומד האימאם, חסן שלנמוני בראש הקהילה המוסלמית ונאבק נגד כל ביטוי של קיצוניות. בשנים האחרונות הוא הזהיר שוב ושוב ממה שקורה במסגדים בצרפת. מועצת המוסלמים בצרפת נדעתה אותו. כל הפניות שלו לממסד הצרפתי נדחו. הוא נאלץ להסתובב עם שומרי ראש, זאת לאחר סדרה של ניסיונות לפגוע בו ובבני משפחתו. צרפת עכשיו חסרת אונים. קשה לנהל מעקב אחרי רדיקליזציה זוחלת שמתרחשת באלפי מסגדים, אבל היה אפשר לחסום את כל מקורות המימון ובעיקר את ההון שהגיע מקטר. כסף זו לא הבעיה היחידה, אבל הוא בהחלט בעיה. הפיגוע הזה היה רשום על הקיר, הג'יהאדיסטים כבר פגעו במגזין הזה בעבר, הם הבהירו שהם יפגעו בו שוב, אמרו ועשו, מדובר בפיגוע כואב שקשור ללב ליבה של צרפת החופשית. המגזין המותקף איננו הפופולרי או הנפוץ ביותר, הוא רחוק מכך, אבל הוא הציב את עצמו בחזית המאבק למען חופש הביטוי והבהיר שלא ייכנע לאיומים. זה יהיה עצוב אם הימין הקיצוני, שהוא בדרך כלל גזעני ואנטישמי, יזכה לרווחים פוליטיים מהפיגוע הזה, וזה יהיה מעודד אם העולם החופשי יתייחס קצת יותר ברצינות ובאהדה למוסלמים מהאסכולה של אותו אימאם. אין צורך באיסלאמופוביה, אבל הגיע הזמן לג'יהדופוביה. פוביה. כלומר, לא באופן גורף לסלוד מהמוסלמים, אלא מהג'יהאד האיסלאמי. נוח קליגר כותב על הנשיא הולנד, שרק לפני ימים אחדים הורה לנציג צרפת במועצת הביטחון של האום להצביע לטובת הקמת מדינה פלסטינית, התעלה אתמול על עצמו כשהוא הכריז אחרי הטבח במערכת השבועון, מדובר בפעולת טרור, כך הוא אמר. אך איזו הבחנה מהירה, קולעת ומדויקת של הנשיא ששבר את שיא האי-פופולריות של כל אלה שקדמו לו בתפקיד הרם הזה. פעולת טרור, וזאת בניגוד לשלוש תקיפות שבוצעו על ידי מוסלמים, שגם הם הסתיימו עם קורבנות בנפש בשבועיים האחרונים בערים שונות בצרפת, שאותן כינו השלטונות פעולות של חולי נפש. תוסיפו לכך עשרות תקופות שבוצעו בשנים האחרונות על ידי מוסלמים, לאו דווקא נגד יהודים, אלא גם ובעיקר נגד נוצרים, וכל אלה ללא תגובות רציניות ובעיקר עקביות נגד המיעוט המוסלמי הגדול, יותר מ10%, שמנצל כמובן את אוזלת היד של שלטונות צרפת. הרי ברור שמדינה שלא נוקטת צעדים חריפים נגד האוכלוסייה שבמהלך חודש הרמדאן סוגרת במחסומים ובגדרות רובעים שונים בתוך פריז לאפשר למאמינים להתפלל ברחובות ועל המדרכות ומונעת בכוח מתושבים הלא מוסלמים להגיע אל בתיהם בשעות התפילה, ברור שמדינה כזאת תשלם בסופו של דבר את המחיר, וצרפת אכן משלמת. הרשו לי לנבא, הוא כותב, שהטבח בשבועון הסטירי אינו אלא התחלה, כי אם שלטונות צרפת ובראשם הנשיא האנמי שמצטיים בעיקר בפרשיות רכילות הסיסיות, לא יפעל מיד ובכל הכוח, הם יאבדו את השליטה על הנעשה בארצם, וזה יקרה, והמפלגה, אם זה יקרה, מרין לפן והמפלגה הימנית הקיצונית שלה, יראו לצרפתים רבים כאלטרנטיבה מצוינת, היא תצליח כנראה לבלום את המוסלמים, אבל מה יישאר מצרפת, את זה אין לדעת. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה אחריה, מהזוועה בצרפת אל האכזבה הרבתי בירושלים ממיעוט השלג.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אפס 3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר באמצעות האתר של כל חי, שם תוכלו למצוא תוכניות, הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:26, עוד מעט נדבר על ההכסבה של הירושלמי מהשלג ושל ילדי ירושלים הבוקר, כשעיריית ירושלים הודיעה שהלימודים התקיימו הבוקר, אני חוזר, התקיימו החל מהשעה 10. אבל לפני זה שיר שיחמם אותנו, סליחה, אני לא יודע מה הגדרה בדיוק של שיר שמחמם, אבל לשיר הזה אני קורא שנים שיר המרק, בגלל העיתוי שבדרך כלל הוא מושר. אני לא מדבר על מתי הוא מנוגן בימות החול, אלא מתי הוא מושר בשבתות, ומרק זה מחמם, אז כנראה שגם השיר. מיאמי, בשיר הישן והטוב, מנוחה ושמחה. מיד לירושלים, אבל נתחיל בצפת, שם זה היה מרשים יותר, העיר צפת קיבלה בברכה את השלג שהחל לרדת אתמול כבר בשעות הבוקר, כיסה את הערים והיישובים הסמוכים. צפת חוותה בשנה שעברה טראומה בגלל מזג אוויר קשה מאוד, וחוסר יכולת להתמודד עם, סליחה, עם השלג. אבל השנה התכוננה היטב, והכל ככה בגדול עבר בשלום. אחד ממאזינינו בצפת שלח לי את המייל הבא, רשת שעלי תורה, הקימה לפני כשלוש שנים גרעין תורני בשם גרעין לב הגליל. יש בגרעין הזה כ-15 משפחות ו-41 ילדים. כן, ירבו בשכונה, יש כ-200 בתים של קשישים בדיור מוגן, וכגרעין תורני הקמנו חמל, ואנחנו עוברים בין הבתים ובודקים אפשרות למתן עזרה, קניית מצרכי מזון בסיסיים, שהרי הם לא יכולים ללכת לצאת החוצה מחשש להחלקה, אותם קשישים. אחד הסיפורים המעניינים הוא שיש בשכונה עיוור שהולך לבד כל בוקר למכולת עם מקל נחייה, והלכנו אליו הביתה לראות מה שלמה, התברר שהוא גר לבד עם אביו הזקן וקונה לו אוכל, ואין להם יכולת לבקש עזרה, אז ערכנו להם את הקניות. בין היתר, רב השכונה, הרב אלעד רגב, חיבר תפילה כזאת לשלג שמופצת לתושבי השכונה, והנה כמה שורות מהתפילה. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה אתה את רצון, תפתח אוצר הטוב העליון, השמיים העליונים, ותשפיע לנו חיים, ברכה ושלום. ואחר כך הם מבקשים שהכל יהיה ברחמים, שאציל השנה הזאת מכל דבר וכל מיני משחית, ואל ירדו גשמים בזעם, בזעף ולא בחרון אף. ואחר כך תפילה שרלוונטית בעיקר להורים, וההורים הירושלמים מן הסתם גם הזדהו עם התחינה הזאת. יהי רצון לפניך שנבין בשלמות שהכל לטובה, ושהימים הללו ייצרו גיבוש ואחדות במשפחתנו, ותהיה לנו סבלנות רבה כלפיהם, מובטח את ליבנו להיות קשובים לרצונם ולצורכיהם באהבה ושמחה גדולה. ויהי רצון שהסערה תיתן לנו פנאי ללמוד את תורתך הקדושה, ונרגיש את מתיקותה ואת מילוי כוחות נשמתנו על ידי לימודה, והלובן של השלג ישרה עלינו רוח, רוגע ושלוות נפש מעתה ועד עולם, ותהר ליבנו לעובדך באמת. טוב, זאת התפילה, זאת הבקשה של היהודים בצפת, בירושלים. אפשר לומר אכזבה. אגב, יש בדיחה שרצה מאתמול שמבטאת את המצוקה של ההורים שנתקעו עם הילדים בבית, וגם בלי, כמעט בלי שלג להסתכל עליו. כלומר, זה לא שהייתה איזה חוויה מסעירה ועשו בובות שלג וכולי, אלא סתם יום חופשה שקצת מיותר בגלל ההיסטריה של עיריית ירושלים שניצחה את המערכה הקודמת, כלומר נלחמה את המלחמה הקודמת של השלד שקטקד. אבל הבדיחה מספרת על מנהל תלמוד תורה שאומר לרבי, לאחד המלמדים, למורים שלו, שמע, אל תבוא היום, הגיעו רק שלושה תלמידים לכיתה, אין צורך, אל תגיע ללמד בחיידר. ואז הרבי המלמד מתעקש ואומר, לא, אני בכל זאת רוצה לבוא לחיידר, כי בבית תקועים לי על הראש 12 ילדים, בכיתה 3, אז אני מעדיף לבוא אל הלימודים. אתמול בירושלים, כאמור, אכזבה, הבוקר בעיתונים כותבים על האכזבה הלבנה בבירה. קודם כל הייתה היסטריה, לאורך היום נותרו כבישי העיר ריקים כמעט לחלוטין, התושבים הסתגרו בבתים, המתינו לשלג, נענו לבקשת המשטרה למעט בנסיעות, וההודעה על ביטול הלימודים בבתי הספר השאירה את הילדים בבית ואת רוב העסקים בעיר סגורים. לאורך היום חסמה המשטרה לסירוגין את הכניסות ואת היציאות לירושלים ואת צירים מרכזיים בתוכה, ביניהם כביש בגין לכל אורכו, הכביש מצומת אורה לכיוון בית החולים הדסה עין כרם וכביש הגישה לשכונת הר חומה, ויש את התמונות של המשוריינים ברחובות ירושלים, ההמרים של צהל נוסעים ברחבי העיר, אבל בסופו של דבר לשווא בעצם. לא יודע אם לשווא, כי רגע אחרי השלג באמת יש קרח ומסוכן לנסוע, אבל בזה זה יסתכם. וכשמדברים על המשך, על התחזית, אז הסופה צפויה להיחלש היום בהדרגה, אבל במקביל ייתכן שהלילה ומחר שוב שלג, אבל קל, שלג קל. גם הבוקר קיים סיכוי לשלג מעורב בגשם בירושלים, אז זה מעורב בגשם, זה אומר שלא לא יותר מדי ייתפס על הקרקע. חיים זיסוביץ', העיתונאי הוותיק, כותב בציניות על ההתארגנות המוגזמת לסופה, זהו זה, עכשיו זה באמת רציני, הסופה אני מתכוון, אחרי שראש עיריית ירושלים, כפי שדווח, ביקר במרכז ההיערכות לשלג של עיריית ירושלים, נפגש עם מפעילי מפלצות השלג, עם נהגי מפזרות המלח ועם אנשי מחסני החירום העירוניים, ואחרי שהשר לביטחון פנים אהרונוביץ' עשה אותו דבר בצפון, ציטוט, צייר במטות החירום של הרשויות המקומיות בצפון עם מפקד המחוז הצפוני במשטרה, ניצב זוהר דביר, הגיע הסימן שאין מובהק ממנו לחומרת השעה. ראש הממשלה הגיע, שלשום זה היה, לעמוד מקרוב. כך דיווחו הכתבים, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחמ"ל עיריית ירושלים, ושם הכריז, היעד שלנו הוא להשלים את כל ההיערכויות שאנחנו יכולים לעשות בזמן. הקריאה היחידה שלי היא דווקא לאזרחי ישראל, להישמע להוראות הרשויות. כאשר ראש הממשלה מגיע בעצמו לבחון את ההיערכות ולעמוד מקרוב על ההכנות, סימנו שבאמת המצב חמור, אבל נמצא תחת שליטה. אז זהו, עכשיו שירד השלג, נשלמו ההכנות לסופה. אבל הוא לא ירד, הוא כמעט לא ירד בירושלים, והבוקר כאמור, למי שמצטרף אלינו זה אתה, ואני מאחל לכם שהילדים שלכם יגיבו פחות בזעם מהילדים שלי שהצטרפו זה אתה. הלימודים בירושלים התקיימו היום, אמנם מהשעה 10, אבל יש לימודים בכל מוסדות החינוך בעיר. תגידו לילדים אחרי העצב והצער הראשון, קודם כל אפשר לעודד אותם, כי מחר אומרים שהלימודים בירושלים יתקיימו רק עד הצהריים, ושמעתי שמחרתיים שוב תהיה חופשה. אז טוב שזה קורה בסוף השבוע, לפני יום שישי ושבת. הצער, הכאב של הילדים הוא פחות נורא. ודבר שני, שיזהרו, כי באמת זה מסוכן, אני כבר לא מדבר על הנהגים המבוגרים של ההסעות וההורים שלוקחים, כי הכבישים חלקים, אבל החשש הוא יותר לא מהכבישים שפונו מן הסתם מהשלג הדק או מהכפור, אלא מהשבילים, מהמקומות שבהם מהמסלולים של הולכי הרגל, ושם יש שלג וצריך להיזהר ולהישמר, ושבעזרת השם הכל יעבור בשלום. אנחנו יוצאים עכשיו להפתקת פרסומות, אחריה אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו עכשיו 7:44, עוד מעט נהיה עם כך סוף כמידי שבוע, אבל שברון כפר חבד מקדיש את המדור שליח השבוע, מדור שחוזר על עצמו בכל שבוע. מה זה חוזר על עצמו? כל פעם שליח אחר מתוך אחד מאלפי השלוחים של חבד, אבל לרגל מזג האוויר כאן, השליח הוא מאזור קפוא במיוחד, סיביר, ואם קוראים על מה שעובר עליו שם, אז כבר חם יותר גם בלב. הוא מספר על המקום שהוא גר, יש שם ערים שארבעה חודשים בשנה זה יום, ארבעה חודשים בשנה לילה, באותם ערים גרים גם יהודים. היה יהודי שומר תורה ומצוות שהיה עובד שם, שעבד שם ושאל את הרבנות בארץ איך להתנהג בנוגע לתפילה, לשמירת שבת, והפסק היה להתנהג לפי זמני העיר הכי קרובה, שזו העיר שהוא נמצא שם בסיביר, אותו שליח, הרב ירחמיאל גורליק, כך שמו. הוא מספר שבכניסה לבית חב"ד יש תמונה ענקית של צבא השלוחים, התמונה המפורסמת מהכינוס שלהם, וכשהגעתי לכאן תליתי את התמונה הזאת. יהודים מקומיים שלא ראו מימיהם מראה יהודי נדמו לראות פתאום 5,000 שלוחים בתמונה אחת. פעם אחת התגודדו כמה יהודים סביב התמונה, הם הצביעו על נקודה שחורה בתמונה, והסברתי להם שזה השליח במיאמי. ואז הם הצביעו על עוד נקודה, וסיפרתי להם שזה שליח בשיקגו, ועוד ועוד ועוד. ואז הם שאלו, כבוד הרב, למה הם לקחו את מיאמי ושיקגו, הם שם וקליפורניה, ואתה פה בסיביר? אז ישבתי להם בצחוק, אלה רבנים שהיו ילדים טובים, ולכן קיבלו את המקומות הטובים. אני הייתי לא כל כך טוב, אז שלחו אותי לסיביר. והם מיד תקנו אותי ואמרו, הפוך כבוד הרב, מי ששלח אותך לכאן ידע שיש לך כוחות, סיביר זה כבר לא עונש לגלות לסיביר. יש בעיר שהוא נמצא 3,000 יהודים, בכל המחוז 6,000 יהודים שמפוזרים בקהילות שונות. הוא מספר שהוא שומר על קשר עם מרבית היהודים. בשביל מקווה צריך לנסוע 5 שעות הלוך וחמש שעות חזור. בערב יום כיפור אני טובל בנהר, גם אם הוא כפור, אבל אין ברירה. בערב יום כיפור האחרון הנהר היה כפול לחלוטין, פשוט לא הייתה לי אפשרות לטבול בו. אחד מעוברי האורח סיפר לי שבמרחק שעה נסיעה יש מים חמים שיוצאים מהאדמה במחוז שלנו. הגעתי לשם עם כמה בחורים שהיו אצלי בחגים, וטבלנו במקווה עם מים חמים, 43 מעלות הישר מהאדמה בלב הכפור. זאת חוויה מיוחדת שלו. ועוד ממשיך, אבל הזמן שלנו חולף, ואנחנו צריכים להגיע אל השיר שהולחן במחוזות האלה של הכפור והשלג, ונכתב באזורים האלה של רוסיה ושל אוקראינה. 747, זמן כאיך סוף.
So I'm a sailor, 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 s
שבת קודש, נפשי חולת אהבתך, השיר הזה חותם כמדי שבוע את השעה לפני האחרונה של התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי, השעה השנייה והאחרונה מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, משל, מעט רבי יעקב קרנץ, הידוע יותר בכינויו המגיד מדובנה, שהיום מלאו 210 שנים לפטירתו. משל לשני סוחרים שהביאו פעם את סחורתם בעגלה. האחד, סוחר בתכשיטים, הביא ארגז קטן מלא באבנים טובות ומרגליות. השני, הסוחר בברזל, הביא ארגז גדול מלא ברזל. בשעת פריקת הסחורות, מעל העגלה החליף הסבל בטעות את שני הארגזים והביא לסוחר התכשיטים את הארגז הגדול ולסוחר הברזל את הארגז הקטן. לאחר מכן נכנס הסבל אל סוחר התכשיטים כשהוא שופע זיעה ומתנשם בכבדות מחמת לאות יתרה וטבע תשלום גדול בעד נסיעת ארגז כל כך כבד. זקף הסוחר את עיניו בתימהון, ארגז כבד אומר אתה? אם כך, אין זו הסחורה שלי. סחורתי איננה כבדה ואיננה מעייפת כל עיקר. והנמשל, עובד השם אמיתי, העושה את כל מעשיו לשם שמיים, אינו יודע יגיעה ולאות מהן. עול התורה והמצוות דומה בעיניו ככתר של זהב, משובץ בפנינים, הנתון על ראשו של מלך, אשר על אף היותו כבד ומעיק, הרי הוא בכל זאת חביב ויקר. ואילו זה שאינו עושה מעשיו לשם שמיים, כי אם מתוך כוונות צדדיות או מתוך רגילות, מעיק עליו העול הכבד בכבדות יתרה, והוא נלאה ומתייגע חיש מהר. אומר הנביא, לא אותי, קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אם יגעת בי ישראל, הרי סימן הוא זה, כי לא אותי קראת יעקב.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פאקס, על מה שנאמר ויאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי. מיד נחזור לדבר ההתעוררות ולדמותו המיוחדת של המגיד מדובנה, אבל לפני זה אני חוזר על זה שוב ושוב, על הידיעה המשמחת להורים והקשה לילדים בירושלים. הלימודים היום התקיימו. אתם יכולים לומר להם שזה לא משבע ושמונה בבוקר, אלא רק מהשעה עשר, אבל הלימודים התקיימו בירושלים, זאת הודעת העירייה, ושוב במבט של מי שלא רואה את כל המערכת, ובאמת אני מניח שאנשים בעירייה יותר חכמים ומנוסים ממני, אבל על פניו עולם הפוך ראיתי, כי אתמול הלימודים היו צריכים להתקיים כסדרם, לא ירד פתית אחד של שלג, והיה מאוד קר, בסדר, אבל בשביל זה יש מעיל. אבל אתמול הלימודים לא התקיימו, והבוקר כשירושלים מושלגת, אמנם עם שכבה דקה, אבל סכנות ההחלקה וכולי הם הרבה יותר מאתמול, אתמול הם לא היו קיימות, דווקא הבוקר הלימודים מתקיימים כסדרם, והכל כשקורה כשהעירייה לדעתי מנסה להימנע ממחתלים, אז נלחמת את המערכה שעברה ומקבלת החלטות לפי מה שקרה בשנה שעברה, ופחות עם חיבור למציאות, ומדברים הרבה הבוקר על האכזבה בירושלים, מי שהקשיב לחזאים, על זה בדיוק דובר, אתמול שלג שיבוא בשעות אחר הצהריים, לא משהו רציני, שכבה דקה, כך שעד אחרי צהריים אפשר היה ללכת אל בתי הספר, ודיברו על כך שהמערכה הזאת פחות או יותר בעשי שלה הסתיים, וזה אכן מה שקרה. טוב, חזרה אל הבעל היורצייט שלנו, אם הייתי אומר רבי יעקב קרנץ, כנראה שהשם הזה לא היה אומר הרבה לרבים מאיתנו, לפחות לי הוא לא אמר, אבל רבי יעקב קרנץ הוא המגיד מדובנה, וזה כבר שם ומותג מאוד, שמאוד מוכר. רבי יעקב בן זאב וולף קרנץ נולד בליטה, הוא בכלל היה ליטאי, סמוך לווילנה. בגיל 18 הוא נסע אישה ממזריץ', עבר לגור בבית החותן שלו, ושם ישב בבית המדרש ולימד הלכה לבחורים, גם דרש מפעם לפעם לפני המוני המתפללים על פרשת השבוע. את הדרשות שלו הוא אמר ביידיש, היה בהם הרבה משלים וסיפורים, וברשימות שנמצאו אחרי פטירתו, כנראה שהוא התכוון להוציא ספר בעברית עם סיפורי משליו, ככה נמצאו כתבי יד כאלה, ולא עברו ימים מרובים, והחותן שלו ירד מנכסיו, אני חוזר אל חייו, ורבי יעקב נאלץ להתפרנס משכר זעום שהקציבה לו קהילת מזריץ' עבור הדרשות שלו, הוא עבר אחר כך למקום אחר בגליציה, ומשם לדובנה, שבה ישב 18 שנה, למרות שבתקופה שלו, אנחנו מדברים על לפני כ-200 שנה, היו מגידים רבים, אבל הוא היה מפורסם שבהם, הוא חי בתקופתו של הגאון מווילנה, והגאון מווילנה מאוד, מאוד אהב את הדרשות שלו, הוא ביקש ממנו שישמיע את המשלים שלו גם באוזניו, הוא בהתחלה סירב המגיד, אבל כשהגאון התעקש, אז הוא נתן מוסר לגאון מווילנה, לבקשתו, וזה לא דבר טריוויאלי, כי הגאון מווילנה זה הגאון מווילנה, והמגיד היה מחובר לעולם החסידי, נפגש גם עם הרבי מקוצק, אבל בכל אופן זכה להערכה רבה מהגאון מווילנה. אגב, מספרים שבאותה תקופה, אמרנו שזה היה מותג חזק, המגיד מדובנה עד היום, עד כדי כך שאנשים התחזו לו, זאת אומרת, הלכו ודרשו בעיירות, והם אמרו שהם המגיד מדובנה. יש סיפורים על מצבים שבהם הוא ישב בבית הכנסת, ושמע אחרים שממשילים משלים, בדרך כלל הוא שתק, אבל אם המשל לא היה, או הדרשה לא הייתה ישרה בעיניו, אז הוא היה מתעמת עם אותו מתחזה. יכול להיות שעד היום יש אנשים שממציאים משלים, וכדי שהם ככה ייפלו על אוזניים קרויות, אומרים שזה משל של המגיד מדובנה. אנחנו פתחנו במשל שלו על הפסוק בישעיהו, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. אם אני לא טועה, אני חושב שעל המשל הזה אמרו שהגאון מווילנה במיוחד התחבר והמליץ עליו. עוד מעט נשמע ורסיה קצת שונה של המשל, כפי שסיפר ראש ישיבת עטרת ישראל, הרב ברוך מרדכי אזרחי, אבל לפני זה, למשל של המגיד, על פרשת השבוע, על פרשת שמות, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר ותלת בן. שואל הרב עובדיה יוסף, מה ההגדה שלו, של פסח, הגדת חזון עובדיה, רשי בעצם מפרש את הפסוק הזה, לפי הגמרא, בת קוף למד שנה הייתה, אמא של משה רבינו, שנולדה בבואה למצרים בין החומות, 210 שנים נשתעו שם, וכשיצאו היה משה בן 80 שנה, אם כן, אחרי כל החשבון הזה שלא נאריך בו, כשנתעברה, הייתה בת 130. אז לא מבין, שואל הרב עובדיה, והאמת שעוד רבים לפניו, הוא רק מביא את התירוץ הזה של המגיד מדובנה. למה כששרה אמנו ילדה בתשעים את יצחק, התורה הזכירה את הנס הגדול הזה, לעומת זאת כשיוכבת אמו של משה בפרשה, יולדת בת 130, הכתוב לא מזכיר את הנס הזה, על פניו הוא נס יותר גדול. אם כן, משל, לשני עניים, ארכי פרכי, כך כלשון המגיד מדובנה, שהלכו פעם אחת בדרך, והחל אחד מהם לשבח את הנדיב רבי ישעיה, שהוא נדיב גדול מעין כמוהו, כי פעם בגישתו אליו נתן לו בבת אחת 100 רובל. ויען השני ויאמר לא כי, אלא רבי משה הוא הנדיב הגדול שאין כמוהו בעולם, כי פעם ניגש אליו והעניק לו 50 רובל. ויצחק אליו ראהו הראשון באומרו, הלא 100 רובל הם יותר מ-50 רובל. ויען חברו ויאמר, אמור נא לי, מתי קיבלת את הזהובים מאת רבי ישעיה? ויאמר, בפורים. אז ענה לו, ענה אותו לאמור, הלא כל דבר, הלא כל דבריי, שאין בעולם נדיב יותר מרבי משה, כי פורים הוא עת משתה ושמחה ומצווה ליתן מתנות לאביונים לכל הפושט ידו, ואם כתוב ליבו ביין נתן לך 100 רובלים, אין בזה כל חידוש, אבל אני הייתי אצל רבי משה בחודש תמוז, ואף על פי כן נתן לי 50 רובל, זוהי ראייה נכונה על עוצם נדיבותו. והנמשל הוא, על הפרשה שלנו, הנה יוכבת, ילדה במצרים, שהיה אז דור שמלומד בניסים, כמו בפורים, שכל אנשים ילדו 6 בחרס אחד, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ויש אומרים אפילו 60 בקרס אחד. לכן אין כל כך פלא שיוכבת ילדה בת 130 שנה, אבל בעת שילדה שרה ל-90 שנה, היה כמו חודש תמוז שלא נשמע בעולם שום נס נפלא, ועולם כמנהגו נוהג, ולידת שרה ל-90 שנה הייתה דבר חידוש נפלא, גדול, ולכן הזכירו הכתוב. זה המשל של המגיד מדובנה על, על ימים של ניסים ועל ימי, על ימי שגרה, על, על, על הפרשה שלנו, פרשת שמות, וכמובטח, הנה גרסה נוספת למשל של דבר ההתעוררות, כפי שמספר הרב ברוך מרדכי אזרחי, בסגנונו הוא, חבל שאנחנו לא שומעים את זה בקולו, אבל מי ששמע את הדרשות שלו ומי לא שמע יכול לשמוע גם את המוזיקה ברקע. דברים נפלאים מספר וממשיל המגיד מדובנה המוסבים על הפטרת פרשת ויקרא, על הפסוק בישעיה, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. המגיד מספר לנו אודות יהודי אחד, סוחר יהלומים, שהלך ממקום למקום למכור סחורתו. ארז היהודי את יהלומיו היקרים במזוודה המיועדת לכך, עלה על הרכבת, הצמיד מזוודתו אל גופו ונרדם. כעבור יממה ירד רגוע ורענן לאחר שנתו מן הרכבת וצעד בצעדים מאוששים אל עבר פתח התחנה. מחשבות ראשונות, תכנונים, החלו כבר להתרקם במוחו, איך הוא יסחור ביהלומים, יהפך להשאיר יותר. פנה אל עבר תא הטלפונים לקשור את קשריו הראשונים, אבל אויה, מזוודתו איננה איתו. פניות עצבניות ימינה ושמאלה הם הדיעו בפני העובדה המרה. כל סחורתו נשארה ברכבת. החל האיש רץ בדחיפות אחורה אל עבר הרכבת, אבל צפצופו הצורמני של הקטר דחק את תקוותיו האחרונות. צעק האיש לעזרה, פנה למשטרה, התפזרו המחפשים לכל עבר, ולפתע בא לו מרחוק אחד המחפשים, נושם ונושף, ובפיו הבשורה, מזוודתך אדוני נמצאה, הנה היא מגיעה אחריי. נקל לשער את שמחתו הרבה, מיד הכריז על פרס אגון למוצא הישר ולכל אחד מן המסייעים, ועמד בקוצר רוח מצפה להחזיק שוב את מזוודתו היקרה. הכל שמחים בשמחתו, מצביעים אל עבר שני בעלי גוף הנראים מרחוק נוסעים במזוודה הכבדה. ואילו האיש פורץ בבכי, לא, זו לא מזוודתי, המזוודה שלי נושאת אמנם בקרבה מטען יקר מכל יקר, אבל מטענה משקלה קל אינו כבד, אמנם מצאתם מזוודה, אבל היא לא המזוודה שלי. למסע מזוודתי אין זקוקים לשני בעלי גוף. ממסע מזוודתי אין מתעייפים. כך אומר המגיד מדובנה, פונה הנביא ואומר, לא אותי קראת יעקב. ומה הראיה? כי יגעת בי ישראל. מכך שקוראים את הקדוש ברוך הוא, אין מתעייפים. ואם אתה יגע, אם יגעת בי ישראל, משמע לא מזוודתי היא. לא אותי קראת יעקב. כל בן ישיבה יודע שכל עבודה שהיא תהיה קשה ככל שתהיה, הרי לעומתה לתרץ רמב"ם מוקשה או להבין תוספות קשה הרבה יותר. ובכל זאת, מעמל של תירוץ על רמב"ם ומהבנה של דיבור בתוספות, אין מתעייפים. אם ראיתם פעם בן תורה עייף ויגע, משמע זאת לא החבילה שלו. החבילה שלו, ככל שיקרה, היא מלאה פנינים ויעלומים, ממנה לא יתעייף איש. משהו אחר גרם לעייפות, משהו שאיננו חבילתו, מכאן העייפות. היהדות כולה, על כל מה שיש בה, התורה כולה, על כל אין סוף דבריה, מצוותיה וענייניה, אינה אלא מבוע עצום של תענוגות ורעננות. לעולם אין מתעייפים ממנה, משום שזהו התוכן של חבילתנו ומזוודתנו שלנו. העייפות והיגע נחלתם של נושאי מזוודות לא להם המה. ועוד ניואנס אחד הוא מוסיף, והוא מתחבר לפרשיות שלנו. אותה מזוודה, אם היא של אחרים, היא מכבידה יותר. חז"ל אומרים על עבודות הפרך, שפרו יביד את עם ישראל, שהוא נתן למלאכת נשים, את מלאכת הנשים לאנשים, ולהפך, את מלאכת האנשים לנשים. עבודת נשים היא קלה משל עבודת האנשים, אבל היא פרך, כי הגברים נושאים את המזוודה לא שלהם, אז תיתן להם את העבודה הזאת, זה יהיה קשה. וכן להפך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, מיראת שמיים לא מתעייפים ולא מתייגעים, כי זו החבילה שלנו. והוא סיים ואמר המגיד, וכלשונו של הרב אזרחי, הרימו את חבילתכם שלכם, שאו אותה בכל כוחכם, ונוכחתם כי רעננים מנכם, שום שמץ של עייפות לא ידבק בכם. עמלה של תורה, עמלה של יהדות, הוא עמל מפרך ביותר, אין לך יגיעה גדולה מזו. אבל לא מתעייפים מכך, משום שמי שעמל בה, עוסק במסע של מרגליות שאינו כבד, אדרבה מהנה ומנהג ומענג, זוהי עבודתנו ועמלנו שלנו, למזוודה כזו אנו כמהים, מי ייתן והיה.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי אנה אלה או אנה אבור בתוך מפוך של חיים מבקש למצוא ים שבילים גם אם החוץ חומס כבר ורעמי. בוא נפרד, בוא ניצור, לא נביט לאחור, ניקח את עצמנו בידיים, נדבר יום על עתיד הילדים, נביט למציאות בעיניים. המציאות בעיניים, שמחה גדולה תעלה עד לשמיים, שורשים עמוקים אינם נסחפים, גם אם בחוץ חומס כבר
אלי פרידמן החדש, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על משהו שלא דיברנו עליו, מילה היום בעדיפות מזג האוויר, הבחירות המתקרבות והפריימריז גם בבית היהודי בשבוע הבא.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שמונה שלושים ואחת עכשיו, בתוכנית הזאת, התעוררות, לא דיברנו מעבר לאינפורמציה, מה שהעובדתית היבשה של דרי התפטר, לא עסקנו בכל הספקולציות והאובר פרשנויות והתגובות בפרשת הקלטת ואלי ישי ודרי וכולי וכולי, זה לא איזו החלטה של ועדה רוחנית, לא היה צריך להגיע לזה, אלא מין אינסטינקט כזה, פשוט למה לעסוק בזה, זה... שוב, מעבר לאינפורמציה היבשה, אם יושב ראש שס מתפטר, יש עניין לציבור, אבל בכל הפרשנויות והנייס והספקולציות והספינים, זה היה נשמע לי, לא יודע, קטן ובעיקר מגעיל, והרב יעקב בית פרידמן, הסופר בטור שלו, הוא לא עיתונאי, הוא הכתיבה היא ספרותית לגמרי בטור שלו בקהילה, מסביר השבוע מה זה עושה, לא לדרי וישי, אלא מה זה עושה לנו, ומה, למה יש נטייה בדרך כלל נורא כן לדבר על הדרמות האלה, ולמה הן תופסות כזה מקום בשיח התקשורתי לפחות. ימי בחירות, בפרט בחירות ברחוב החרדי, טובלים במתחים אדירים ותחכים עלובים. שאגות, מהומות, אנשים הקרובים למועמדים וסתם משועממים, ניגשים בתחושה גורלית לשאלה של מנדט לכאן ולכאן. חברות הסקרים עושות מהלחץ ההיסטרי הזה און עתק. אנשים נינוחים לא היו מבזבזים ממון על סקרים עם מגמות מתהפכות. המרוויחים הבאים מהמתחים יהיו אחרי הסוקרים, הרופאים, מומחי בעיות לחץ דם, חרדות ושאר חוליי הדמיון. הגישה החרדתית, הקולנית, למערכת בחירות היא גישתו של ילד. ילד רואה את חזות הכל בדאגת הרגע הנוכחי. בדרך כלל, דאגה של ארטיק. ארטיק טעם מסטיק. הוא צועד דרוך למינימרקט של יוסי, אגרופו הקמוץ, עוטף בדחילו ואהבה גדולה את ארבעת השקלים, כאילו היו ארבעת המינים. גורל חיי הילד שבו, תלוי עכשיו בארטיק. גבם מן היקום כל יציר ויצירה, שמחוץ לעטיפה הסגלגלה של הארטיק. וכיוון שגורל חייו תלוי ועומד כרגע בארטיק מסטיק, ימחץ בדרכו כל מה שמפריע לייעוד. אין ילד עושה שתי שליחויות. ילד לא מסוגל להקיף תמונה שלימה. צרכי גוף ונפש נוספים, אתגרים שיעלו ויבואו אחרי הארטיק. לילד אין מוזניים לשקול רווח מול הפסד. האנושות בימינו מרבה להתמקד בארטיק מסטיק עכשווי. ילדים בני 50 ובין 40 ו-50 נצמדים לארטיק מסטיק שלהם בלהט נשמתם. הארטיק של ילדים בני 40 מתוחכם ואלגנטי יותר, אבל לא בוגר יותר. ימי בחירות וההיסטריה שאיתם זה הארטיק של הפוליטיקאים והמקורבים שלהם. נימח כל היקום וכל הוויה שאיננה אחוז חסימה של המנדטים, סקרים, ההיסטריה והמתח הגדולים מונעים מבט רחב יותר, אין, לא היה ולא יהיה, לפני ואחרי הארטיק מסטיק המיידי. וכמו ילד, יותר מהארטיק עצמו, חשובה לנו השאלה למי מהילדים מסביב אין ארטיק מסטיק, סליחה, אין את אחוז החסימה. מי שבורח בבגרות ורואה את התמונה הכוללת, מבחין בחלקים נוספים בחייו, ומסוגל להעניק פרופורציות ברוכות גם לשאלת אחוזי החסימה, מאבקי כוח ומספרי המנדטים. ההיסטריה מתעצמת ככל שהבחירות קרבות. יחזור או לא יחזור, יפרוש או ילך עד הסוף. סקרים ושקרים, מלחמות ודמיונות, הלחץ ההיסטרי המלווה את בן דורנו בכל תחומי חייו, הוא בהחלט מקור בעיות הנפש. היסטריה מהי? פרשנות רגשית מופרזת לאירועים. מי שמתרגל, כותב הרב יעקב בית פרידמן, להגיב בהיסטריה, נעשה עבד לאירועים, הוא חדל בהדרגה לשלוט בעצמו וכוחותיו, והופך למריונטה של יצריו. בכינוסי בחירות הוא יצעק חמאס במלוא גרונו, כאילו היה בעל בית כל יכול. האמת המראה שאפילו על גרונו ושאגותיו אינו בעל בית. בפועל הוא נשלט על ידי כעסים ודחפים שקופים עליו את הצעקה והאחרון. הסבא קדישא מקלם, בחוכמה ומוסר שלו, ראה את חזות הכל ואת יסוד הקיום היהודי בתפילת ההושנות. הושנה נפש מבהלה. מה קורה להיסטרי הנשלט? הוא סובל ממתח קיומי מתמיד, הוא גם חרד חרדה מופרזת שהתוצאה לא תסביע את רצונו, וכמובן קריסה נפשית בצל כישלון. גישה של מתחים והיסטריה גם אחראית למחלוקות ופיצולים בתוך הקהילה, משום שההיסטרי להוט כל כך בדרכו שדעות מנוגדות יציפו אותו בסבל וחרון, זו הרקע לצמיחת מחלוקות ופילוגים. זה הניתוח של פרידמן על המצב הפוליטי, על ימי בחירות ועל הקשר שלהם לארטיק מסטיק. אני אגב יותר התחברתי לארטיק רמזור. אנחנו מסיימים עם שיר שהוא הכי ההפך מהיסטריה, מנפש מבעלה, חוסר יישוב הדעת. להפך, הלחן החדש של רב שלמה קרליבך בביצוע של יהודה גרין, ברכייני בשלום, תפקוד אותי ואת כל בני ביתי לחיים טובים ולשלום.
בוכייני בשלום, אדון השלום, לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. בוכייני בשלום, אדון השלום, לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. בסיף קוידוי סי ויש כל בני ויסי ויש כל עמך בייס ישראל וסיף קוידוי סיף ויש כל בני וייסי ויש כל לחיינו לחיינו שחו לרחמים לחיים טובים ולשולוים בוחני בשולוים אדוני נשולוים לחיינו
יהודה גרין חותם לנו את התעוררות שלנו לשבוע הזה, מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, השתמע בעזרת השם ביום ראשון, בעוד 70 שעות, ועד אז בוקר טוב, שבת שלום, שבת שלום.